אוקיי, אנחנו נתחיל מלמד א' עמוד ב'. אוקיי, נתחיל מהמשנה שוב, נחזור למשנה, נעשה חזרה על זה, ולמי שלא הייתה. השולח עירובו ביד חירש שוטה וקטן, או ביד מי שאינו מודה בעירוב, אינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי זה עירוב. כאילו, אם זה ישר, הוא נותן לבן אדם כזה שאין בו דעת, ואמרנו שיש שתי בעיות, לפי הראשונים, מחלוקת. האם זה בגלל שהם אינם בר דעת, ומי שבר דעת לא יכול לעשות קניין, וזה בעצם מה שאנחנו מחפשים, שהם יקנו שביתה. בקניין אי אפשרי, אי אפשר להם שהם יעשו, או בגלל שאי אפשר לסמוך עליהם שהם באמת יגיעו לשם ויניחו את העירוב, ואם כן, אם זה הבעיה. עכשיו, אם הם נותנים למישהו אחר, אז זה כבר נחשב עירוב. ואז, טוב, אפשר אפילו לחשוב קצת לפי שתי הדעות האלו מה הקשר. כאילו, אם מישהו אחר בסופו של דבר הוא זה שקונה את השביתה, אז זה בסדר, נכון? כאילו, אבל אם אנחנו לא סומכים שהם יגיעו ליעד, אז יש קצת בעיה, כי אולי הם לא יגיעו לבן אדם השלישי. אז, ונראה שדווקא התייחסות כזאת יש בגמר. אוקיי. הקטע הראשון כבר עשינו, נדלג עד הנקודותיים. ואם אמר לאחר לקבלו הימנו, הרי זה עירוב, איפה שהשורות מתרחבות. וליחוש דומה לא ממעטה לי, כי זה בדיוק מה שהגמרא שואלת, אולי הוא לא יגיע לשם. להעביר אליו, קדם רב חיסדא, בעומד ורואהו. החנני בעומד ורואהו. כי ראינו את זה הרבה פעמים, שמקבלים תירוץ שמישהו אחר אמר במקום אחר, ומדביקים את זה, זה ממש העתק הדבק. אוקיי? רב חיסדא אמר במקום אחר, מדובר בעומד ורואהו, אז גם כאן נגיד שבעומד ורואהו, זה לא שהוא נותן לחירש שוטה וקטן ואומר, תביא את זה לפלוני שגר כמה רחובות מכאן.
2,000 אמה אפשר לראות בעין?
לא. הוא רואה שהוא מעביר את זה לבן אדם שלישי שיבוא ויעביר את זה, ישים את זה במקום הנכון. אוקיי? פשוט זה, רואים את זה, כן, אנשים עצלנים, אומרים לילדים שלהם, כן, לכו לשם להעביר את זה, אני יושב כאן בספה, נוח לי, אז אתם תעבירו את זה, וזה בסדר, כי הוא מעביר, והוא בחדר השני, הוא בהמשך הרחוב, אני יכולה לראות. כן, זה קצת קשה, כאילו מה שאני אומר, כל הסיטואציה הזאת, למה הוא לא מעביר בעצמו, אם זה לא רחוק כל כך, אז בשביל מה הוא צריך את החירש שוטה וקטן לעשות? לכן אני תארתי מצב, אבל עדיין זה קצת קשה. וליחוש דומה לא שקל מיני, אולי יש חשש, נכון שהוא עומד ורואה הוא הולך, כאילו זה גם השאלה, כאילו מה הוא... כן, רשי מסביר דווקא, אוקיי, טוב, אז אולי לא הסברתי את זה מאה אחוז, נכון? הוא אומר, דומה לא שקל מיני, אולי הוא לא יקבל את זה ממנו. כאילו רשי אומר, בעומד ורואה הוא עד שמוליכו. כאילו אולי זה הכוונה דווקא, שהוא רואה שהוא מעביר את זה. לא שהוא מעביר, הוא רואה שהוא הולך בדרך להביא את זה. רק שנייה, אני רוצה לבדוק אם יש התייחסות לכך, מה הרואה, האם הוא רואה שהוא באמת מעביר, או הוא רואה ש... לא, הוא רואה שהוא מעביר. אז מה השאלה שהוא לא ייקח את זה? כן, אוקיי. אז כאן, טוב, רואים שיש קצת קושי כאן. טוב, אני אסביר את זה עם הקושי, ואז אני אסביר לפי איך שמפרשים את זה בשעטנסים לדוגמה. אז מצד אחד הגמרא אומרת שהוא עומד ורואה, נכון? אז אם חושבים עומד ורואה, הוא רואה שהוא מוסר את זה. הבעיה ששנייה אחר כך הם אומרים, אבל אולי השליח לא ייקח את זה ממנו. הוא לא שקל מיני זה, הוא לא ייקח את זה ממנו. אוקיי? אז הבעיה, אז מה הוא ראה? אם הוא לא ראה שהוא לקח, חשבנו שהוא ראה שהוא לקח. אז חייבים להסביר, או שעומד ורואה הוא זה שהוא עומד ומעביר את זה, הוא רואה שהילד הולך בדרך. וזה מספיק לראות, או אחרי שוטה או קטן, שזה מספיק לדעת שהוא הולך בדרך והוא יגיע לשם. שזה קצת קשה. הבעיה, ליחוש דומה לא שקל מיני, זה גם קשה. אז כאן הם מפרשים את זה, שהוא לא ייקח את העירוב ולא יניח את זה במקום. כאילו, יש את החשש עכשיו, וזה בעצם מה שגמרה דנה ואחר כך, ולכן כנראה זה הכוונה, דומה לו שקל מיני, זה יותר חשש, נכון שהוא מעביר את זה לקטן, והקטן מעביר את השליח, אבל איך אנחנו יודעים שהשליח יניח את זה במקום הנכון? בעיה זה לא תואם את המילים 100%. שקל מיני זה לוקח את זה ממנו. אנחנו דווקא מודאגים על הקשר בין הקטן או חירש שוטה לבין הבן אדם השלישי. והגמרה בהמשך בעיקר דנה באולי השליח הזה לא ירצה לעשות את השליחות. אולי הוא לא ירצה. אולי הוא יקבל את זה. כאילו אולי הוא עומד ורואה ורואה שהוא מקבל, אבל אולי הוא לא ירצה לקבל את השליחות עליו. להמשיך. אוקיי. אז עכשיו אומרים ככה. רק שנייה, למדתי ל... לא, אני רק מחפשת משהו. אמר לאחר לקבלו הרי... נכון, כאילו זה... אם אמר... אוקיי, אז כאן צריכים להבין, אם אמר לאחר לקבלו ממנו, כאילו הוא אומר למישהו, הוא כבר דיבר עם הבן אדם הזה, שהבן שלי יעביר לך את העירוב. אוקיי, אז הוא כבר קבע שהוא יהיה שליח, אבל עדיין, כבר שואלת, אולי הוא לא יקבל את זה ממנו. זו שאלה קצת מוזרה, כי בעצם... מה ההבדל אם אני נותנת לו ישירות, או אחרי שוטה וקטן נותן לו את זה? גם עדיין יש לך חשש שאולי הוא לא יניח את זה. ועל זה הגמרא מתייחסת בתשובתה. אוקיי? אז הגמרא עכשיו תגיד, כדאמר רבי חייא, חזקה שליח עושה שליחותו. החנמי, חזקה שליח עושה שליחותו. אז גם שם יש לנו שוב, אנחנו עושים העתק הדבק, רבי חייא אמר במקום אחר שיש חזקה ששליח תמיד עושה שליחותו. ואם כן, אין לחשוש שהוא לא ייקח את זה מהקטן. אוקיי? שוב אני אומרת שכאן מה שחסר ההתייחסות זה למה אנחנו דווקא מודאגים שהוא לא ייקח את זה מהקטן או החירש או השוטה, אלא, אבל לא מודאגים כשאנחנו מעבירים לו ישירות. אוקיי? כי התשובה שליח עושה שליחותו, חזקה שליח, זה עונה לכל המצבים. כאילו בכל מצב, איך תמיד אפשר לסמוך על שליח שהוא יעשה מה שרוצים? אני שולחת שליח לעשות משהו, איך אני יודע שהוא ביצע את הדבר, כן? זה קורה, בטח קורה לכם, נכון? אני, כן, אפשר לתאר המון מצבים. מבקשים ממישהו לעשות, כן? ממישהו לעשות משהו בשבילך. ולא יושבת שם בבית מודאגת האם הם כן עשו, לא עשו, כן? וחושבים האם להתקשר לבדוק שבאמת עשו, האם לסמוך עליהם שבאמת ביצעו. אז זה בדיוק מה שקורה כאן. מה שאני מתקשה להבין זה למה זה דף בבעיה כשמבירים דרך מישהו אחר, אם עומד ברואהו.
לפעמים אם נותנים למישהו, הוא יכול לומר שלא רוצה, או יש חשש, אפשר לראות בעיניים. אם עושים את זה לידי שליח, זה עוד, it's another step removed.
יפה, אוקיי, יפה. אז אני מקבלת, יפה. אוקיי. אז רבי יחיאל, עכשיו אומרים ככה. עכשיו גמרא רוצה, עשינו העתק הדבק לשני דברים. דבר ראשון, עומד ברואהו, דבר שני, שליח חזקה, שליח עושה שליחותו. אז הגמרא שואלת כאן, בהיך איתמר דרב חיסא ורב יחיא? אוקיי, אז מאיפה העתקנו את זה? מאיפה הם אמרו את הדברים המקוריים? איתמר, דתניא, ניתנו לפיו והוליכו. לקוף והוליכו אין זה עירוב, אוקיי? מים הוא משמש כפיו או קוף לעשות את השליחות שלו. ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי זה עירוב, אוקיי? אוקיי? זה כן בסדר אם נותנים לקוף להעביר את זה למישהו או לפיר. ודומה לא ממתלה, כי אולי הוא לא יביא את זה. אז שם אמר רב חיסא בעומד ברואהו, הוא עומד ברואהו. ודומה לא מקבל מיניהם, אולי בן אדם לא יקבל את זה מהקוף או מהפיר. אמר רב חיסא, חזקה שליח עושה שליחותו. אוקיי? יופי. עכשיו מגיעים למחלוק המעניין.
מי השליח? בן אדם השלישי הוא הקוף.
נכון, השליח. לא, זה כל השאלה. תמיד שאלנו את זה, נכון? כי הקטן, חירש, שוטה, וברור גם הפיל והקוף, לא יכולים לתפקד כשליחים, כי הם אינם בר דעת, אז הם לא יכולים. אז כל השאלה, אם הם רק העבירו את זה לשליח, שהוא קבע איתו כנראה מראש להיות השליח. כאילו, איך אנחנו יודעים? כי כתוב, זה מה שחיפשתי קודם, כשחיכיתי דקה. כתוב, אם אמר לאחר לקבלו ממנו, כאילו הוא קבע שהוא יהיה שליח. אוקיי? זה לא רק שהוא העביר את זה דרך, הוא אמר לו. אוקיי. שלח לו מייל בטח, כן, אימייל. אמר רב נחמן, בשל תורה אין, אוקיי, עכשיו אנחנו נתמקד בחזקה של איך עושה שליחותו. וכאן יהיה לנו מחלוקת מעניין, אוקיי? ומי שהגיע מאוחר, אז עכשיו אנחנו מתחילים, כאילו, זה קשור למה שלמדנו, אבל בדיוק נכנסנו במקום טוב. אז עכשיו אנחנו מתחילים להתעסקות במחלוקת חזקה שליח עושה שליחותו. יש חזקה אם את ביקשת, כמו שאמרתי קודם, בקשה מחברה לעשות משהו, את יכולה לסמוך על כך שהיא עשתה, אוקיי? אבל יש מחלוקת בקשר לדבר הזה. אמר רב נחמן, בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו. בשל סופרים, חזקה שליח עושה שליחותו. זה תלוי לפי רב נחמן, כמה חשוב יהיה לך שהשליח יבצע את השליחות. אם זה מצווה מדאורייתא ומשהו שאת חייבת מדאורייתא, אז אין חזקה שליח עושה שליחותו. לא יכולה לסמוך על השליח שיבצע את הדבר הזה, את צריכה לבדוק בעצמך שזה באמת נעשה. אבל אם זה מדרבנן, אז אפשר לסמוך על החזקה. כן? אז בוא נגיד, אפשר, כמו שתיארתי את זה במשהו רלוונטי, אז אפשר להבין את זה, נכון? אם יש לי בקשה שביקשתי מהחברה, ואני חושבת לעצמי, האם להתקשר, לבדוק שהיא באמת עשתה או לא, לא נוח לי לבוא ולבדוק אחריה. אז אם זה דבר שאני ממש חייבת, אז ברור שאני אבדוק, כי זה מאוד דחוף לי לדעת האם זה באמת נעשה. אז זה היה בשל תורה. אבל כשזה מדובר בדרבנן, אז אפשר לסמוך. כאילו, מקסימום זה ספק דרבנן, נלך לכולה, כאילו, אם היא לא עשתה את השליחות, לא עשתה. אוקיי? אז כך אומר רב נחמן. ורב ששת אמר, אחד זה ואחד זה, חזקה שליח עושה שליחותו. לא, תמיד אפשר לסמוך על שליח, שיבצע את השליחות. אוקיי? עכשיו מה שיהיה לנו, אפשר להסתכל בטבלה, יהיה לנו הוכחה לרב ששת, אוקיי? כל מיני הוכחות לרב ששת. דווקא הוכחה ראשונה שמביאים לרב ששת, כל פעם שנביא הוכחה לצד אחד, נגיד איך הצד השני מתמודד עם אותו מקור. אוקיי? ותמיד זה ההוכחה ממקור תנאי. ואז יש שלוש הוכחות לרב ששת. ואחרי ההוכחה הראשונה של רב ששת, יש מסורת אחרת שדווקא הביאו את זה כהוכחה לרב נחמן, והתגובה של רב נחמן הופך לחיזוק שלו, והדעה של רב ששת הופך לקושי על ה... כאילו פשוט מהפכים את ההוכחה. אז בואו נראה. שוב, זה תמיד שאלה כשרואים שכל הזמן מנסים להוכיח גישה אחת, זה אולי אומר שאנחנו נוטים קצת לגישה הזאת, או אם כל פעם השני מגיב, אז אולי בעצם זה אומר שאין לו הוכחה. אוקיי? דווקא כאן, אם רוצים לדעת כפי מי פוסקים, כי זה תמיד טריק כזה, זה לא עובד ב-100%, אבל יש את האות זיין הקטן ליד גישת רב נחמן, אוקיי? האות הקטן מפנה לאין משפט, שזה בעצם מפנה למקורות בהלכה, בדרך כלל שמים את האות ליד הדעה שהתקבלה להלכה. אז דווקא למרות שיש הרבה הוכחות לרב ששת, דווקא פוסקים להלכה כפי רב נחמן. אוקיי? אני אומרת שזה לא עובד ב-100%, כי האין משפט מפנה גם לרמב״ם, גם לטור, גם לשולחן ערוך, לפעמים יש ויכוחים בין, וגם לסמן. אז לפעמים יש ויכוחים בין ארבעת הספרים האלו, ואם כן, אולי זה חצי חצי, ואז צריכים לשים את האות ליד מישהו, אבל זה לא אומר ב-100%, אבל בדרך כלל זה כך. אוקיי. אמר ששת, מנה אמין עלה, מאיפה לי את זה? דתנן, מי שקרב העומר, הותר חדש מיד. Okay? מאז הקורבן העומר, כן, מתיר את, ברגע שעושים קורבן העומר, ביום למחרת, ממחרת הפסח, אז בעצם אומרים, ברגע שהוא קרב העומר, הותר החדש, כל התבואה החדשה. מותרת בדיוק ברגע שמקריבים את העומר. והרחוקים מותרים מחצות היום ואילך. אוקיי? מי שגר רחוק ולא יודע בדיוק, כן, לא יהיו להם אס-אמסים, אימיילים, לדעת בדיוק באותו רגע מתי הקריבו קורבן העומר, אז היו מודיעים, כאילו, מישהו גר רחוק, הוא רוצה לדעת האם מותר לי לחומר התבואה החדשה. אז מתי מותר לו? מחצות היום ואילך. אז שואלים, החדש דאורייתא הוא, בקטנה הרחוקים מותרים מחצות היום ואילך, האם זה לאו משום דחזקה שליח עושה שליחותו? אוקיי? כאילו זה הסיבה למה מותר להם? כי הם סומכים על אלו שמקריבים את העומר, שהם עושים את השליחות כמו שצריך, ובדרך כלל עשו את זה לפני חצות. אז אפשר לסמוך מדאורייתא, חזקה שליח עושה שליחותו. אז מה יגיד רב נחמן? ורב נחמן, הטעם כדקתני טעמה. שם יש משהו מיוחד. למה? לפי שיודעים שאין ביתים מתעצלים בו. אנחנו יודעים שאין ביתים מתעצלים בו, ואם כן אפשר לסמוך בקורבן העומר שהם ביצעו את המשימה, אבל זה לא אומר שכל אדם הוא ברמה הזאת של בית הדין, שבאמת יעשו. אז אם ככה אי אפשר ללמוד מזה כלום. ואיקא דאמרי, שוב, כאן יש את הניסוח השני שיגיד שדווקא רב נחמן הביא את זה כהוכחה. למה? אמר רב נחמן מנה אמינא לה, דקתני טעמא לפי שיודעים שאין ביתים מתעצלים בו. אוקיי? דווקא, אני שכחתי לסמן את זה בדף, אבל דווקא המשפט הזה מופיע בתוך הברייתא הזאת. בתוך המשנה כנראה, אני לא בדקתי את המשנה בפנים, אבל כנראה זה חלק מאותה משנה. ואם כן, זה אומר בעצם, לפי שיודעים שאין ביתים מתעצלים בו, זה הסיבה, ביתים יודע לא מתעצלים בו, השליח מתעצל. בגלל שהם אמרו בית הדין, אז זה דווקא מלמד אותנו שרק בית הדין אפשר לסמוך ולא שליח. ולכן רב נחמן הביא את זה דווקא להוכיח את שיטתו. ורב ששת, מה אומר, מה יגיד רב ששת? אמר לך, בית דין על פלגי יומי, שליח כולי יומי, נקודה. הוא אומר, מה זה לפי שהם בית דין אין מתעצלים בו? מה זה אין מתעצלים בו? הם לא מתעצלים והם עושים את זה מוקדם בבוקר. אבל שליח, אי אפשר לסמוך אם את מבקשת לשליח לעשות משהו. אי אפשר לסמוך שהם יעשו את זה באופן מיידי על הבוקר. אבל כן אפשר לסמוך שעד סוף היום הם יעשו את זה. אז זה מה שמייחד את המשנה. המשנה מייחדת את בית הדין כי הם סומכים על כך שהם יעשו את זה על חצות. כי באמת הקורבן העומר אפשר להקריב כל היום. אבל מישהו רגיל רק עד סוף היום. אוקיי, עוד הוכחה. אוקיי, אז לכן המקור הזה יכול ללכת לשני הכיוונים, וגם כמו כל שאר המקורות, נראה שלכל אחד יש, לכל ההוכחות יש לצד השני תגובה. אמר שש, מנה אמינא לה, דתניא, האישה שיש עליה לידה או זיווה, מביאה מעות ונותנה בשופר, וטובלת ואוכלת בקודשים. אוקיי, אישה שילדה או אישה זווה, צריכה להביא קורבן, אחרי שעוברים הימים של הלידה, היא צריכה להביא קורבן. עכשיו, היא מביאה מעות לבית המקדש, נותנה בשופר, היה להן, הייתי לפי ההסבר, זה הצורה, זה צר מלמעלה ורחב מלמטה, לכן קוראים לזה שופר. הסיבה שעשו את זה ככה, כדי שאנשים לא יגנבו את הכסף. אוקיי? שאי אפשר לי להכניס את היד ולהוציא את הכסף. וכן, זה מעניין שדווקא לא עושים קופות צדקה בצורה הזאת בימינו.
לא, אבל זה עכשיו רעיון.
נכון, את צודקת, נכון. כן. אז עכשיו, יש, אוקיי, אז מה היא עושה? היא מביאה מעול לבית המקדש, נותנה בשופר, ואז הכהנים לוקחים את הכסף וקונים את, כאילו, הם שמים מהכסף הזה על כאילו, הם צריכו להביא שני תורים או שני בני יונה, או הלידה יכולה להביא, היא מביאה כבש לעולה ויונה או תור לחטא. אבל אם אין לה כסף, אז היא מביאה שני בני יונה או שני תורים, שזה גם אוף. אז עכשיו, מה קורה? אז לפי זה, היא מביאה מעוד, נותנה בשופר, ואז היא טובלת ואוכלת בקודשים. כאילו היא סומכת על כך שהם עשו את הקורבן. אז מה אומר הששת? שוב, חזקה שליח עושה שליחותו. אז היא אוכלת קודשים לערב, כאילו, בהרעב שמש. מי טיימה, כן, כמו שכל שאר תפילות חוץ מהנידה, שבעצם היא טובלת בבוקר ומותרת בלילה, בערב. מי טיימה, למה משום דמרין החזקה שליח עושה שליחותו? רב נחמן, עכשיו תקובה רב נחמן. הטעם כדי רב שמיה, אדם רב שמיה, חזקה, אין ביתים של כהנים עומדים משם עד שיוכלו כל מעות שבשופר. כי היה ידוע שהכהנים היו עד סוף היום מודאגים לכך שכל הכספים שהובאו באותו היום, לא יודעת המילה, הם מתחשבנים, כאילו הם accounted for, נכון? הם מצאו שפשוט הם כן, זה שייך לזה, זה שייך לזה. דווקא ראיתי בהערה שבעצם גם האנשים כשהיו נותנים את הכסף, היו שמים את זה בצרור קטן, כאילו בסקית, כי אחרת זה יתערבה במישהו אחר ולא ידעו האם יביא הכסף ליונה או לכבש, כי הכבש עולה יותר כסף. אז בעצם הם היו שמים את זה כל אחד בצורה שלו, ואז הכהנים היו סופרים, אוקיי, אז כנראה זה, כן, אז הם דואגים שהכל מסתדר בסוף היום. אז זה מיוחד רק לכהנים, ולא בית דין של כהנים קוראים לזה. אבל לא לכל שאר בן אדם. אוקיי, אור הוכחה, אמר שש, מנה אמין עלה, דתניה, האומר לחברו, צבד לכלי תאנים מתאנתי. אוקיי? הוא אומר למישהו, תיקח תאנים מהעץ שלי. אוכל מהן הרי, ומאסרן ודאי. אוקיי, עכשיו יש שאלה, אם אני אומרת לכם לקטוף מהעץ שלי, אוקיי? האם אתם יכולים לסמוך על כך שאני עושה את התרומות ומאסרות על הפירות האלו ממה שיש לי בתוך הבית? וכך אני מאסרת בשבילכם. או האם אתם חייבים לאסר בעצמכם? אז אם אני לוקחת את זה מהעץ ואת אוכלת בחוץ, הרי, כמה פירות כאלה, אני לא חייבת במעשר בכלל. אבל אם את לוקחת אותם, אז הם פירות שחייבים במעשר. כאילו, אני חייבת לאסר אותם. אז זה את צריכה לאסר אותם ודאי. אוקיי? למה? בגלל שכשאמרתי לך צבע ולקט, כן, תשומות ומעשרות חיים לעשות לפי מידה. איך אני יודע כמה כתבת? אז ברור שאני לא עשיתי תשומות ומעשרות. כי אין לי מושג כמה לקחת. אני אמרתי לך סתם, צבע לקט לתעני. אבל אם אמרתי, מלא לך כלכלה זה תאנים מתאנתי, זה משהו אחר. כי אז אני אומרת, מלא לך כלכלה, אני יודעת כמה יש בכלכלה, זה סל. כן, אני יודעת בדיוק כמה פירות נכנסים לתוך הסל הזה. ואם ככה, יש חשש שאולי אני בעצם, יש, לא חשש, זה דווקא, יש סיבה לחשוב שאני באמת איסרתי בתוך הבית, ממה שיש לי בתוך הבית, על הפירות שלקחת מבחוץ. אוכל, מלא לך הכלכלה זו, תהנים מתהנתי, אוכל מהן הרי ומאסרן דמי. אז הם רק בספק, אוקיי? כי יש ספק שאולי איסרתי עליהם בבית. במה דברים אמורים בעם הארץ? אבל בחבר אוכל ואינו צריך לאסר, דברי רבי. מה אומר רבי? שבעצם, אוקיי? אם הבעל הבית הוא עם הארץ ואומר לך לעשות את זה, אז זה דמי. אבל אם בעל הבית הוא חבר, כן, אם אתם לוקחים ממני, שאתם יודעים שאני מקפידה להפריש תרומות ומעשרות, אז ברור שאני איסרתי, אוקיי? דברי רבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, במה דבר אמורים בעם הארץ, אבל בחבר אינו אוכל עד שיאסר, לא דווקא ההפך. בעם הארץ זה דמי, כי עם הארץ אנחנו אמרנו כבר שעם הארץ, בדרך כלל הם כן מעשרים. יש רק חשש שאולי לא, ובפירות מעם הארץ הם נחשמים דמי. אבל בחבר אינו אוכל עד שיעשר למה, והייתם צריכות כבר לשאול אותי על זה, לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. שבעצם אנחנו בדרך כלל לא תורמים מפירות שנמצאים כאן בבית, על פירות שהם במקום אחר. רק אם אני רואה אותם עם כולם ביחד, זה מה שראינו עם העירוב. אם רוצים להחליף את התשומה ולהגיד, או, זה כבר לא תשומה, אני אפריש במקום אחר. בדרך כלל החבר אינו אוכל את זה, הוא לא עושה את זה, לא נשאלו חברים לתרום שלא מן המוקף. אז דווקא החבר זה בעייתי, כי החברים מקפידים שלא לתרום שלא מן המוקף, אם זה לא ממש בפניי. אז דווקא החברים הם אלו שלא עם הארץ. אז עם הרבי זה רשב"ג. אז עם הרבי נראים דברי מדברי אבא, כי רשב"ג היה אביו. אוקיי, אז אומרים, מה שאני אמרתי, כן, אפשר לראות ילד חוץ פן כזה, מה שאני אומר זה נראה לי יותר ממה שאתה אמרת, למה? מוטב שיחשדו חברים לתרום שלום מן המקף, ולא יאכילו לעמי ארץ טבלים. מה הוא אומר? באותה ברייתא, עדיף שיחשדו את החברים לתרום מן המקף, ולא יאכילו לעמי ארץ טבלים. כן, נתייחס יותר למשפט הזה בהמשך, במה מדובר בדיוק, אבל העיקר כאן, נכון שהם בדרך המקפידים שלא לתרום מן המוקף, אבל יותר מקפידים לא לתת לעם הארץ פירות שלא איסרן, נכון? כי הם יותר חוששים שהם יכשילו מישהו אחר בעבירה, שהם יוכלו ויודעים שם הארץ לא, אז זה העניין הזה. אני אשים את זה בצד כרגע, כי השאלה יעלה בעוד כמה דקות, דיברנו על עם הארץ הבעל הבית, האם הוא עם הארץ או חבר, אבל לא דיברנו מי כותב את הפרי. כרגע ההנחה של הספר זה שהעם הארץ הוא זה שכותב. אבל יהיה בעיה עם זה להגיד שזה ככה, אז נראה. דווקא ידענו את זה בגמרא בהמשך. כרגע זה העניין. עכשיו, זה הברייתא. אם כבר לא שכחתם, למה הבאנו את הברייתא? כהוכחה לרששת. מה רששת? שחזקה, אדם עושה שליחותו. אז מה הקשר לזה? אז הגמרא אומרת עכשיו, עד כאן לא פליגה, אלא דמר סבר נחשדו, ומר סבר לא נחשדו. כל העניין ביניהם, בין רבי ורשב"ג, זה האם נחשדו חברים לתרום שלום מן המוקף, או לא נחשדו כשיש חשש אחר. נכון? זה המחלוקת ביניהם. אבל כולי עלמא, חזקה שליח עושה שליחותו. אבל כולם מסכימים שיש כאן עניין ששליח עושה שליחותו, שאם לא היה חשש הזה שהוא יתרום שלום מן המוקף, אוקיי? יתרום, אוקיי? אז ברור שהבן אדם הזה כן היה עושה מעשר בשבילו, ואפשר לסמוך שהשליח עושה שליחותו. אוקיי? זה קצת, אני מעלה כשאלה כאן, האם שליח זה בדרך כלל אתה ממנה שליח? כאן הוא לא בדיוק ממנה אותו. הוא אומר לו בעצם, השאלה האם השליח שעושה שליחותו כאן, זה בעצם הבעל התאנים, אנחנו סומכים שהוא יסיר את הפירות. אבל זה מוזר, כי הוא לא ממונה כשליח ממש. זה לא בדיוק מקרה הכי טוב לשליחות. כי זה לא, הוא אמר, קח תאנים מהעץ. הוא לא אמר, אני השליח שלך להפריש את התרומות ומעשרות. אם הוא היה אומר את זה, אז ברור שיש כאן שליחות. אבל לא כל כך מדובר בזה. אבל מדובר שבעצם עומד מאחורי האמרה הזאת שאני אהיה השליח, זה כאילו משהו שלא נאמר, אבל ברור מאליו שאני אהיה השליח להסיר את הפירות. אבל טוב, זה ההוכחה הזאת קצת יותר, קצת פחות חזק מהשליחויות האחרות, למרות שגם בשליחויות האחרות זה גם לא המקרים הקלאסיים של שליחות. כאילו אני קונה קורבן בבית המקדש, הכהן מבצע את העבודה, זה לא... זה נכון, הוא עובד כשליח שלי לעשות את זה. אבל, אוקיי, נשאיר את זה כקצת צריך עיון. אוקיי, אז מה שיוצא מזה, שהוא מנסה להוכיח מכאן ששליח עושה שליחותו. ורב נחמן, הטעם כדי רב חנינא חוזן, גם רב חנינא חוזן, חזקה הוא החבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. זאת אומרת, לא, זה גם מקרה מיוחד, שלא בגלל שיש שליחות כאן, אלא הוא בעצם אומר מה שאני אמרתי, זה לא ממש שליחות, זה פשוט, זה בגלל שיש לנו חזקה, שחבר אינו מוציא דבר שאינו מתוקן, ברור שהחבר תמיד מקפיד, אם מישהו לוקח פירות ממנו, שהוא יעשר אותם, ואם כן, ברור שהוא יעשה את זה, אבל במקרים אחרים של שליחות, זה לאו דווקא ככה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נתמקד בתוכן של אותה ברייתא, אוקיי? Okay? אנחנו סיימנו עם הטבלה בדף שלי, עכשיו עוברים לחלק השני, מוצאים לעקוב בדף. אמר מה זה תמיד אנחנו חוזרים למשהו שנאמר קודם, מצטטים מקודם. במה דברים אמורים בעם הארץ, אבל בחבר אוכל ואינו צריך להסיר דברי רבי. היי עם הארץ, אוקיי? Okay? אז ברור שמדובר כאן שהעם הארץ זה בעל הבית, כן? בעל התאנים. אבל היי עם הארץ תקעם עלי למען, הוא אומר למי? הוא אומר למי לקחת את הפירות? מי לוקח את הפירות? ברור, אם זה עם הארץ שלוקח את הפירות, זה על זה, כן, במה דברים אומרים בעם הארץ, אבל בחבר אוכל ואינו צריך לעשר. אז כל הברית הזאת נאמרה לגבי עם הארץ. אבל למי הוא מעביר? היי עם הארץ קמה ללמה. אילם הדקה אמר לעם הארץ חברי, מסרן דמי, מי ציית? אם נגיד שהוא אומר לחברו עם הארץ, כאילו הוא עם הארץ, אל תתבלבלו בחבר, זה לא חבר כמו שאמרנו קודם. עם הארץ אומר לחברו שהוא עם הארץ, צבע לקט מתאנתי. עכשיו, העם הארץ חבר יגיד, אבל קיבלתי את זה מהעם הארץ, אולי הוא לא יסיר, כן? אז כשאומרים האסרן דמי, הוא צריך להסיר את זה מדמי, אבל הוא עצמו עם הארץ. אז מה, הוא יתחיל לחשוד בחבר שלו שהוא גם עם הארץ? הם באותה רמה. אז אם זה לא מעשר, או זה חשוב שלא מעשר, אז גם הוא חשוב, ומה זה? האסרן דמי מי ציית? מה, הוא יקשיב לזה? זה מעניין. אם הוא יקשיב אם ההלכה אומרת לו, תעשיר את זה דמי, הוא יציית להלכה? כאילו, כי בעצם ברגע שהוא מציית להלכה, אז הוא בעצם מודה בכך שעמי הארץ הם חשודים. וזה מעיד גם עצמו שהוא חשודים. אז למה שהוא ירצה להקפיד על הלכה כזאת? אוקיי? כי זה, בוא נגיד את זה ככה, it's an insulting הלכה בשבילו. אוקיי? כי זה אומר, אה, אתה חשוד שאתה לא מעשה. זה דווקא משהו מאוד מעניין כאן. אוקיי. אלא, בעם הארץ, תקאמר לי לחבר. אם, אז לכן נגיד שזה בעם הארץ שאומר לחבר לא קודת תתני. אז החבר הזה צריך לדאוג לכך שהעם הארץ לא יסתר, ואם כן הן דמי, מאוד הגיוני, נכון? זה חייב להיות המקרה. מה שואלת עכשיו, יש בעיה אם נגיד ככה. אם הסיפה בסוף כתוב, וזה מה שאמרתי, המשפט הקשה כאן, נראים דברי מדברי אבא, למה? מותר שיחשדו חברים לתרום מן המוקף, ואל יאכילו לעמי הארץ טבלים. הוא אומר, כשמדובר בחבר שהוא בפנים, כן, הוא בעל הבית, אנחנו מודאגים, כן, הם חשודים, עדיף שהם לא יתרמו מבפנים על הבחוץ, שלא יאכילו לעמי הארץ טבלים. אז מה מובן מכאן? למי הוא מעביר את זה? לעם הארץ. אז גם כאן מדובר שהעם הארץ מעביר לעם הארץ, כן? אז זה בעיה. אז אומרים, אז אומרים, אם נגיד שזה שהוא מעביר את זה לחבר, שהחבר הוא זה שכותב, אז עמי הארץ, מה הבעיה אתה? מה הם עושים כאן? ולמי פה עם הארץ. אז אמר אבינה, אז הוא אומר כנראה זה מדובר במקרה אחר, אז הוא אומר ככה, רשע בעם הארץ שמר לחבר, וסיפה בחבר שמר לעם הארץ, וחבר אחר שומעו. מדובר במקרה כזה. בהתחלה כשאמרו, זה עם הארץ בפנים והחבר בחוץ. ואם כן, זה באמת אומרים רק בעם הארץ, ואז המעשר דמי, הוא חייב לתרום, להעשר. אבל הסיפה, כשרבי אמר את האמרה הזאת, מוטב שהדעה על דעת אבי, כי הם אנשים יותר חשודים, כן, עדיף לתרום מן המוקף ולא להכיר לעמי הארץ טבלים, באיזה מקרה הוא דיבר? חבר שאמר לעם הארץ, okay? זה עדיין עם הארץ בחוץ, לכתוב, אבל חבר אחר שומעו. יש חבר אחר בחוץ שיקח גם תאנים. או מהעם הארץ אולי, okay? אולי זה הכוונה שהעם הארץ בחוץ הוא כותב, והוא ייתן את זה לחבר אחר. Okay? ואז רבי סבר, אותו חבר אוכל ואינו צריך לעשר, דוודאי איסורי מעשר, okay? ההוא חבר כמה, אילויה. נכון? כי ודאי החבר הראשון איסר, למה? כי החבר, נכון? איסר לעם הארץ, נכון? ומי מה שעם הארץ כותב? יש חבר אחר ששומעו. החבר הזה, כאילו, העם הארץ לא יכול להיות שמדובר עליו, כי למה שהוא יתחיל כי למה שהוא יתחיל לעשר, נכון? הוא לא יגיד, אולי זה דמי, ולא הוא ברור שהוא לא יחשוב על החבר שהוא לא עשר. אבל החבר ששמעו, האם הוא צריך לחשוש? אז אומרים, כי החבר יהיה מודאג לכך שמה, למה החבר לא עשר? כי זה שלא מן המוקף, נכון? זה לא מן המוקף, כי הוא בחוץ עם העץ, והוא יעשר מתוך הבית. אז מה הוא יחשוב? אז לפי רבי, מה הוא אומר? הוא אומר, אותו חבר אוכל ואינו צריך להסיר, למה? דוודאי איסורי מעשר הוא חבר כמה, אילויה. למה החבר הזה לקח תשובות ומעשרות ברור? ודאי, כי מה אמר רבי? אנחנו יותר חוששים, עדיף לתרום מן המוקף, ולא יאכיל לעם הארץ טבל. נכון? ואם כן, אם הוא אמר לעם הארץ לכתוב, אז הוא מודאג שעמי הארץ ייקח מן הטבל, ואם כן, הוא בטח איסר, ואם כן, החבר שלוקח לא צריך לדאוג שהוא לא עשה מן המוקף, כן? זה לא מדאיג אותו, כי בעצם ברור לו שהחבר איסר כדי שלא יאכיל לעם הארץ טבלים, לפי רבי. רשב"ג אומר לו, לא יאכל עד שיעשר, לפי שלא נחשדו חברים שלא לתרום על המוקה. כל השאלה כאן, מה יותר חשוב? שלא יאכל לאמר הצפלים, או שלא יתרום על המוקה? אז רשב"ג אומר, לא, עדיף שלא יתרום על המוקה. אוקיי? ואמר, זה בעיה שלו. אוקיי? זה מה שנראה עכשיו, זה מאוד מעניין. ואמר לרבי, אוקיי? וכאן זה מה שאומר מאחורי דעותיהם. Okay, אמר לרבי, מוטב שיחשדו חברים לתרום שלום על המקף, ואל יאכילו לאמר הצפלים. אוקיי, זה מה שאמרנו, נכון? שזה עדיף לו. ומה כמפלגה? מה אומר מאחורי המחלוקת? וכאן זה מחלוקת מאוד ערכי, אוקיי? נקרא לזה ככה. רבי סבר, ניחלה לחבר דלעבד הוא איסור כלילה, לא לעבד עם הארץ איסור הרבה. עדיף הוא לעבור על איסור קל, שזה שלא לתרום מן המוקף, אבל אל יעבור עם הארץ על איסור חמור יותר של לאכול תבן. אוקיי? אז עדיף שאני אעבור על איסור קל, כדי שלא לחשוב מישהו אחר בעבירה חמורה. אוקיי? יש לו גישה מאוד, כן? אנחנו צריכים לדאוג לאחרים ולא לחשוב אחרים, ועדיף שאני אישי. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, ניחלה לחבר דלעבד עם הארץ איסור רבה, ואי הוא אפילו איסור כלילה לא לעבד. עדיף ש... מישהו אחר יעבור על איסור חמור, ואני לא אעבור על איסור קל. אפשר לראות את זה בכל מיני כיוונים. כאילו אפשר באמת לדון בזה ולחשוב על זה מבחינה ערכי. מי מהם יותר ערכי? כן? מצד אחד היינו אומרים, כאילו מהמבט ראשון זה נראה שרבי יותר תואם את הגישה המקבל יותר. כאילו עדיף שאני קצת אקשר במשהו שאני לא אחשוב מישהו אחר. אבל אפשר להסתכל, חשבתי הרבה שבן גמליאל במובן אחר. למרות שהניסוח לא כל כך תואם, אבל הוא אומר, עדיף שאני לא אעבור איסור קל, למה? כי מי אני להגיד שהוא יעבור על איסור חמור? כאילו זה עניין שלו, הוא יכול, כאילו למה אני אעבור על איסור כשלא ברור לי? כאן לא ברור, אולי עם הארץ כן ייקח את המעשה, נכון? אז למה שאני אעבור על איסור ודאי, נכון? רק בגלל שאני מודאג, אולי זה יגרום מכשול למישהו אחר. כאילו, העולם דתי שלו זה לא, אפשר לראות את זה שהעולם דתי שלו זה לא העסק שלי, כאילו, זה לא הביזנס שלי, בשביל מה אני צריך להתחיל לחשוד בו שהוא לא יתרום. אולי, אני לא אומרת הפשט בדבר, אבל אולי זה קצת מהכיוון ש... כן, כי אפשר לראות מרבן שמעון בן גמליאל, שזה ייקח אותנו, ניקח את רבי, זה אולי ייקח אותנו כמו שאנחנו נתחיל להיות שיפוטיים על אנשים אחרים. כאילו אולי אני עדיף לעבור משהו כדי שמישהו אחר לא יעבור, אני אתחיל להיות מודאג לאחרים, וזה לפעמים גורם גם לכפייה דתית. כאילו הם הולכים בכיוון הזה, מתחילים להגיע למצבים שאני אתחיל לסדר דברים לאנשים שאולי לא רוצים להקפיל. כאילו מי אני להתחיל להתעסק? אני אחראית על העולם הדתי שלי, ולא על העולם הדתי של אחרים. סתם כנקודת חשיבה ממה ש... נכנס לי בראש, כשקראתי את רבי שמעון בן גמליאל, אולי יש בזה פן מהכיוון הזה. אוקיי, משנה חדשה. אבל זה דווקא מאוד מעניין, ואני, גם לפעמים אני אוהבת כשהסוגיה וכל המשנה מסיימת עם איזשהו מחלוקת ערכי. אוקיי, משנה חדשה. ניתנו באילן למעלה מעשרה טפחים. אין עירובו עירוב. Okay, אם שמתי את זה באילן, למעלה מעשרה טפחים אין עירובו עירוב, נראה עוד כמה דקות מה העניין עם זה. למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב. ניתנו בבור אפילו עמוק מהאמה, עירובו עירוב. Okay. יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי ורבא בר נתן ויתיב רב נחמן גבאיו ויתיב וכאמרי. Okay? זה אחד מהמקרים, ראינו את זה כמה פעמים. כל מיני רבנים יושבים לפני רב נחמן, ועוד כמה דקות נתעסק בכל מה שהם אומרים, נשכח לגמרי מכך שהיו כל מיני רבנים שישבו בפני רב נחמן. כי אחרי הרבה שורות, פשוט רב נחמן יבוא ויגיב למה שהם אמרו. אז פשוט שתזכרו את זה בראש, כי אחרת זה מסובך כאן ותשכחו מזה. Okay? אז כמה רבנים יושבים בפני רב נחמן ואומרים להם לא ככה. היי אילן דקאי, היכה. איפה האילן הזה עומד? ברשות הרבים, ברשות היחיד, במה מדובר? אי למה, כן, כי הוא שם עירוב תחומים, נכון? הוא שם את אלפיים המה, יכול להיות שהוא שם את זה בתוך בית של מישהו, בתוך שטח פרטי. אי למה דקאי ברשות היחיד, מה לי למעלה, מה לי למטה? רשות היחיד עולה עד לרקיע. כל החילוק במשנה בין למעלה מעשרה טפחים, למטה מעשרה טפחים, זה בכלל אין הבדל ברשות היחיד. ברשות היחיד למענו כבר, אם אני בשטח ברשות יחיד, לא משנה על גובה. כל כן, על התקרה כאן זה ברשות יחיד. למרות שעשרה טווחים זה בערך כאן, ובעצם למעלה מעשרה טווחים אולי למענו שברשות הרבים, רשות הרבים זה עד עשרה טווחים. למעלה מעשרה טווחים זה כבר לא רשות הרבים. אוקיי? האוויר למעלה מעשרה טווחים זה לא נחשב רשות הרבים. ראינו את זה הרבה בשבת, וגם בתחילת המסכת דיברנו על עשרה טווחים, נכון? שזה הגדרה של רשות, עשרה טווחים. אז אם זה ברשות היחיד לא יכול להיות, כי מעלה למעלה, מעלה למטה, אין הבדל. אז זה לא יכול להיות המקרה. ואלא דקאי ברשות הרבים, דמתכוון לשפוט היכה. אז אם נגיד שזה ברשות הרבים, ואז אם הוא שם את זה למעלה מעשרה טווחים, אין עירובו עירוב, ולמטה מעשרה טווחים עירובו עירוב, מה העניין? תמתכוון לשפוט היכה. איפה הוא רצה לקנות שפיטה? בחלק הלמעלה מעשרה טווחים או בחלק הלמטה מעשרה טווחים? אילם, אז הוא מתכוון לשפוט למעלה, אם הוא שם את העירוב למעלה מעשרה טווחים, והוא התכוון לקנות שפיטה למעלה מעשרה טווחים, שהוא רצה שזה יהיה המקום שלו, אז אין בעיה, כי הוא ועירובו במקום אחד הוא. כאילו זה לא בעיה. כל העניין הוא צריך להיות באותו רשות של העירוב. הוא רוצה לקנות שפיטה באותו מקום, אז אם כך, הוא רוצה לקנות שפיטה למעלה מעשרה טווחים. אז אין בעיה. אלא, אז לכן זה חייב להיות, נתכוון לקנות, לשפוט למטה מעשרה טווחים. ואז מה הבעיה? כאילו מה העניין? למה זה לא עובד? אם זה באילן למעלה מעשרה טווחים, והוא למטה מעשרה טווחים, אז האילן ברשות אחר, כאילו הוא ברשות הרבים, והאילן, ואז צריכים להגיד לפי הנראה, האילן הזה, אוקיי, מה זה העניין עם למעלה מעשרה טווחים? שבעצם יש לי משהו, רשות, למעלה מעשרה טווחים, אוקיי? אז כאן האילן, אוקיי? האילן זה 4 על 4, אוקיי? וגבוה 10 טווחים, אוקיי? אם נגיד שכל שטח האילן הוא 4 על 4 טווחים, גובה 10, אוקיי? ולמעלה מעשרה, אז בעצם יוצא שהאילן נחשב רשות היחיד, אוקיי? אז מה קורה? הוא שם את העירוב כאן, והוא רוצה לקנות שפיטה כאן למטה. כאן, איפה שהוא רוצה לקנות שפיטה, זה רשות הרבים, ולמעלה זה רשות היחיד, וזה בדיוק הסיבה במשנה שזה לא עובד, כי העירוב ברשות היחיד, והוא ברשות הרבים. זה הבעיה כאן. אז אם ככה, הם שואלים, אבל יש בעיה אחרת. הכה משתמש באילן, כשהוא ירצה... מה העניין? בבין השמשות הוא צריך בפוטנציאל להיות לו קשר עם העירוב. עכשיו, כשהוא ירצה, אם הוא ירצה בין השמשות להגיע לעירוב, כי כדי לקנות שביטה צריך שיהיה לו התייחסות לעירוב, אוקיי? אז אם ככה, הוא ישתמש באילן כדי לקבל את עירובו. אז במקרה שמותר, כן, עירובו עירוב למטה מעשרה טווחים, עירובו עירוב, איך? הרי הוא משתמש באילן. נכון? אז אומרים, אז לעולם, תקאי ברשות הרבים, ונתכוון לשפוט למטה, אז אם כן אומרים לא, באמת המקרה הוא כן, הוא רצה לשפוט למטה, העירוב למעלה ברשות היחיד. ורבי היא, דאמר, כל דבר שהוא משום שפוט, לא גזרו עליו בין השמשות. אז אמרו שאם העירוב, רק שנייה, נכון, אז השאלה הייתה על למטה, שגם זה בעיה. אז אומרים שאוקיי, שהכוונה שנתכוון לשפוט, רק שנייה, כבר של רבים נתכוון לשפוט למטה, ורבי אומר שכל דבר שהוא משום שפוט לא גזרו עליה בין השמשות. אז אומרים, מה זה משום שפוט? משום שפוט זה דרבנן. מה דרבנן? להשתמש באילן. אז בין השמשות זה הזמן שהוא צריך שיהיה לו גישה לעירוב, כי זה הזמן שהוא קונה שפיטה, דווקא בין השמשות. ובין השמשות אין איסור להשתמש באילן. אז לכן הוא יכול להגיע לעירוב, וזה לא בעיה. אפילו אם הוא בעירובו במקום... אז מה שאני לא מבינה, אני צריכה רק שנייה, זה למה הם אומרים בסופו של דבר שדווקא מדבר שהם ברשויות אחרות. וכאן אילן אומר ברשות הרבים, לשפוט למטה. לא, הכוונה שהאילן, סליחה, האילן ברשות הרבים, הוא מתכוון לשפוט למטה. אז אם זה למטה מעשרה טפחים, רק, זה מה שאני אומר. אם זה למעלה מעשרה טפחים, אז הוא עובר לו במקום אחר. אם זה למטה מעשרה טפחים, אז אמרנו קודם שזה כן עירוב, נכון? אבל אז שאלו, אבל הרי הוא משתמש באילן. איך הוא יכול להשתמש באילן? זאת אומרת, כשהוא ירצה לקחת את העירוב, הוא מזיז את האילן, יש בעיה, שם הוא יקטוף, שם משהו, זה הגזירה מדרבנן. אז אומרים, לא, זה לא בעיה, כי אנחנו צריכים שבבין השמשות יהיה לו גישה, ודווקא בבין השמשות זה לא בעיה, יש לו גישה, כי בין השמשות אין איסור להשתמש באילן. ואם כן, זה מה שמדובר. אז עכשיו נמשיך עוד שתי דקות ונסיים.
אז למה אין חשש עכשיו
שלא יחטוף
או כל דבר?
כי לפי רבי, בין השמשות לא גזרו על גזירות מדרבנן, לא קיימים בבין השמשות. ואם כן, אין איסור להשתמש באילן בין השמשות.
אבל בשבת כן.
נכון, אבל לא אכפת לנו משבת. אנחנו רוצים שיקנה שפיטה בין השמשות. מה אומר שיקנה שפיטה? קונה שפיטה. שהוא שם אוכל, שהוא יכול לגשת לאוכל הזה בפוטנציאל ולקחת את זה בין השמשות. ברגע שהוא כבר היה לו גישה בין השמשות, לא אכפה לנו שאין לו גישה משך השבת. ראינו גם את העניין של בין השמשות עם מוקצה ומשהו שהוא קצה בין השמשות, הוא קצה לכל השבת. זה התקופה. ודווקא בתקופה הזה, לפי רבי, לא כולם מסכימים, ראינו דווקא את הגישה הפוכה לפני כן. אבל כל דבר שהוא משום שפות לא גזרו בין השמשות. אוקיי, נסיים כאן היום ונמשיך מחר. דווקא יש דווקא קצה מחר.